אני חושב שהאהבה היא הכוח היחיד ביקום שבאמת יכול לרפא טראומה. היחיד. כי בשבילה אתה תלך ותעשה את זה. רק בשבילה. כי כל החיים אתה, אני מדבר על גברים עכשיו, אוקיי? כל הגברים אתה, כל החיים אתה מסתובב סביב הזנב של עצמך, וכל פעם שאתה מגיע למערכת יחסים, אז מתישהו אתה תברח, שזה יהיה קרוב מדי אתה תברח. ואתה לא תבין, אתה לא תוכל באמת לדעת שאתה בעצם בורח מעצמך. אתה לא תוכל. אתה לא, כי זה לא, כי הרעיון הזה שמערכת יחסים עם אדם אחר, זו מערכת יחסים עם עצמנו, זה רעיון שאנחנו לא מבינים מספיק.
סדרה חדשה בתוך הפודקאסט מקום טוב לרגשות, בה אני מערכת מנטורים, מובילי דעה, אושיות רשת, מטפלים, ומשוחחת איתם על החלקים הלא זוהרים שבהם, וכיצד החלקים האלה משתלבים בתוך האג'נדה שהם מובילים. אני מאמינה שכל הזמן ולאורך כל הדרך יש את הגם וגם, וכדי שנחיה חיים שלמים, כדאי שניתן מקום לחלקים שלנו, הזוהרים והלא זוהרים. אני הילה שלזינגר, המנחה שלכם בפודקאסט הזה. במידה ומצאתם עניין, אני אשמח שתשתפו אחרים כדי שכולנו נחיה חיים שלמים יותר. טוב, אז אנחנו במקום טוב לרגשות, ואנחנו עדיין בעיתות מלחמה, ועדיין שומעים על לחטופים ועל חלקם שכבר לא בחיים לצערי הרב, ועל החיילים שעדיין נלחמים וחלקם גם לצערי הרב חוזרים לא בחיים. ודווקא הפעם אני בוחרת לדבר על אהבה ועל הקשר של אהבה דווקא בעיתות משבר ומלחמה, ואם אנחנו יכולים ליצור את האנרגיה הזאת, והאם היא יכולה לעזור לנו, או האם היא בעצם יוצרת איזושהי דיכוטומיה. את כל זה אני תכף ישאל את האורח היקר שלי, ואני רוצה קודם כל לתת איזה ציטוט קטן של רודולף שטיינר, מי שפיתח את כל האנתרופוסופיה. והוא אומר, אפשר לראות דמויות שפוסעות בעולם ללא יכולת לאהוב, והן יבשות וכמלות, ועצוב לראות אותן כך. הועיל וכוח האהבה, כוח החיים, הינו ששוכן עמוק בישותנו, כשהוא משלהב, הופך ערנות ומעניק חיים, ומהווה כוח מעמיק כמו כאמונה. אז אני רוצה להגיד שלום לעומרי פלד. היי עומרי.
אני מאוד, היי.
מה שלומך? אני אשאל קודם בימים אלה.
אני סבבה לגמרי. כן.
טוב, זו תשובה טובה לשמוע. אתה יודע, אני בדרך כלל שומעת אנשים שקצת כזה או מתפתלים, או ככה לא יודעים בדיוק איך לענות על המקום של השלום, וזה משהו מרענן לשמוע מישהו שאומר שהוא דווקא סבבה בימים אלה.
כן.
זה ככה, כן. זה כבר נקודת פתיחה טובה, ואני רוצה שתציג את עצמך, אתה אמרת לי מקודם ככה, off the record, אמרת, לא, 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 אל תתני להציג, אמרתי, זה החוקים של הפודקאסט הזה, אז אני ממש אשמח, יש מאחוריך ולמפניך ומצדדת העשייה ממש מרובה. אז אני אשמח שתציג את עצמך ותבחר מה אתה רוצה להגיד.
הרבה פעמים מציגים אותי כסופר, ואני לא, יש לי איזה מין כזה, זה לא איזה תפיסת עולם, כן, מטורפת, אבל זה איזה מין משחק כזה שאני משחק עם עצמי, שסופר זה מהספר השני.
אוקיי.
ספר אחד כל אחד יכול להוציא, כאילו, את הולכת פשוט ומוציאה, זה לא בעיה. אבל ספר השני, אז בעולם שלי, את יכולה כבר לקרוא לעצמך סופרת. אז אני לא יודע איך להגדיר את עצמי, בטח לא סופר, כי אני עובד עכשיו על הספר השני, האמת, התחלתי לעבוד עליו. הלפטופ הזה שאני עכשיו יושב איתך עליו, קניתי כדי שלא יהיה לי יותר תירוצים ללמה אני לא כותב את הספר השני. אז אז התחלתי לכתוב אותו, ואני כותב, נראה לי. נראה לי אני כותב, זה ככה אני מציג את עצמי פשוט, כי אין לי דרך אחרת. לא עולה לי.
אז אני רוצה רגע לעזור ועוד לשאול עוד שאלה בהצגה עצמית. קודם כל להגיד שאני עוד לא חלום חיה לכתוב את הספר הראשון, עוד לא כתבתי אותו, אז זה לא כזה
וואלה.
נורא ברור, שכאילו מי שרוצה מוציא ספר. אני חושבת שגם גם העשייה הראשונית הזאת היא משהו משמעותי, אני לא יודעת אם נקרא לזה סופר או לא, אבל זה לא כזה ברור מאליו, אוקיי? אז אני, אז כבר קודם כל יש לך פור עליי, ואני ככה מאוד מעריכה את זה שכבר רוצה את הספר אחד, ולשאול אותך על אתה יכול לשתף אותנו על מה הספר הראשון ועל מה הולך להיות הספר השני?
יצא ככה שרוב מי שקנה את הספר, הוא יצא לפני שנתיים. ורוב מי שקנה אותו זה נשים. אבל אף אחד לא באמת מבין שהספר הזה הוא בכלל לגברים. והאמת שלאחרונה, כזה בחודשים האחרונים, אני מתחיל לקבל הרבה תנועה של גברים. ואני אף על זה, כי יותר ויותר מבין ומבין שיש לי הרבה יותר מה להגיד לגברים. אז אני מעדיף לדבר עם גברים. והספר הזה הוא איזשהו מין מעגל כזה של הוא מחולק לחמישה פרקים, זה ספר טקסטים. וכשאת כותבת ספר טקסטים, אז את יכולה פשוט לשים אותם בצורה רנדומלית, זה מה שהרבה אנשים עושים, ואם הם טובים של עצמם, אז מספיק סבבה כאילו של הספר. ולפני שהוצאתי אותו, אז לקח לי בערך 4 חודשים רק לסדר אותם, את הטקסטים. אחרי שהבנתי איזה מהם אני רוצה להכניס ואיזה לא, אחרי זה יצאתי לעוד 4 חודשים של איך אני רוצה לסדר אותם בתוך הספר. כי לא רציתי שהם יהיו פשוט כאילו בצורה רנדומלית, אז בניתי מבנה. וככה נוצר הספר בעצם, כי הוא מחולק לחמישה פרקים. הפרק הראשון זה אהבה חדשה, הפרק השני זה סופה של אהבה, הפרק השלישי זה חשבון נפש. יש מצב שכאילו סבבה שהגיע, אבל יש מצב שלא הייתי מוכן אליה עדיין. הפרק הרביעי זה התקופה של הלבד, ממש קוראים לו לבד, זה טקסטים על עצמי, על יפו, על אומנות, על כתיבה, על ההורים שלי, זה כאילו ממש כזה מין מסע כזה של לבד בתוך הפרק. והספר החמישי זה שוב אהבה חדשה מגיעה, רק שהפעם היא מגיעה מתוך מקום שהוא טיפה יותר בוגר, מתוך מקום כזה שמבין ש עד שאתה לא מוצא אותה בעצמך, או לפחות מנסה למצוא אותה בעצמך, או לפחות מבין שאתה צריך למצוא אותה בעצמך, היא לא יכולה להגיע מבחוץ, אתה אף פעם לא תהיה בשל אליה. אז זה כאילו מין סגירת מעגל כזאת, אז בעצם הספר הוא על סיפור אהבה של בינך לבין עצמך.
אני מחייכת, אתה יודע מה זה מזכיר לי, ולא תכננתי את זה, יש לי, אני חיה עם בן זוג, שהוא גם אבא של הבנות שלי, לא התחתנו, אנחנו כבר במרץ נהיה 19 שנה ביחד, ו תחילת דרכנו עשינו תוכניות רדיו ביחד, הוא היה אחראי על המוזיקה, אני הייתי אחראית על התוכן, והיה מין שיחות כאלה, שמנו לנו בקבוק וויסקי באולפן, ופשוט דיברנו עם עצמנו, ואחד הפרקים היה על אהבה, והיה מין ויכוח כזה ביני לבינו, שהוא טען שעד שאתה לא אוהב את עצמך, אתה לא יכול בעצם לאהוב מישהו אחר. ואני ככה התרעמתי על זה, עוד הייתי קצת יותר צעירה ותמימה, ואמרתי, מה זאת אומרת, כאילו ברגע שהלב שלך פתוח לאחר, אז אתה יכול להזיל, והיה בינינו איזשהו דיון, לא ממש ויכוח, וככל שהשנים עברו, וככה גם בהתפתחות האישית שלי, וגם בהיותי כמטפלת, אני כבר עוד 18 שנה מטפלת, אני לגמרי מסכימה עם המקום הזה, וזה בדיוק המקום שאתה מדבר עליו, זאת אומרת, עד שאתה לא מוצא את המקום הזה בתוכך, באמת אי אפשר למצוא אותו בחוץ. שזה, וכל הספר הוא טקסטים נורא יפים שאתה כותב למישהי בעצם, נכון?
סוג של, כן.
כן, סוג כן. של, ואני יכולה כן. להגיד, לא קראתי את כולו, אבל ככה, מהמעט שככה כן עברתי עליו, אני יכולה להבין למה אנשים מתחברות לזה. כי זה, בעצם זה כמו רגע להיכנס לראש של גבר ולהבין איך הוא תופס את המקום הזה, וזה מרתק. להבין את המקום, זה אחד, והנקודה השנייה, שכל אחת יכולה למצוא את עצמה בתוך זה, זאת אומרת, זה יכול להיות נמען עבורה, ואני גם יכולה להבין למה יש עכשיו תנועה של גברים בחייך, אני חושבת שזה באמת המקום שאולי גם למצוא את נקודת הזווית של הגבר, שהיא בעצם המעניינת בתוך המקום הזה שנקרא אהבה. זה לגמרי תנועה מעניינת.
הריפוי הוא אצל גברים קודם כל. כאילו, גם לנשים יש את הסרטים שלהם, אבל בכל מה שקשור לאהבה ולהסכים לקבל אהבה, לפחות אצלי, לפחות כאילו, אני רואה את זה כמין, לא יודע, שליחות אפילו כבר. הריפוי הוא אצל גברים. זה כזה, אלוהים שולח אלינו מלאך באמצע החיים, ברגע הספציפי שאנחנו יכולים באמת להכיר בו ולראות שהוא הגיע. זה לא קורה לכל אחד, אבל מי שמוכן להסכים לקבל את זה, אז זה כאילו מגיע לנו איזשהו מלאך כזה, שכזה, תביא את מי שאתה, תהיה אתה, אני מקבלת את זה. כל מה שאני מבקשת ממך, כל מה שאני רוצה ממך, זה שאתה תסכים לקבל את זה בעצמך גם. ועד שהיא לא מגיעה, אז אנחנו לא יכולים בכלל להבין אנחנו לא יכולים להבין בכלל שאנחנו לא בתוך השפה הזאת. אז זה למה הוא הוציא, ככה אני מבין גם את הסיפור של אדם וחווה, זה למה היא יצאה מתוך הצלע שלו. זה כאילו שוב, זה מלא רבדים, אבל באחד מהם, מאיך שאני מבין אותו, היא המראה שלו. הוא זה שצריך את התיקון העמוק. הוא זה שלא יודע באמת איך לקבל אהבה. ולנשים הרבה יותר קל, כאילו לא הרבה יותר קל, אבל יותר מודעות לעולם הרגשי שלהם. אז אני חושב שדווקא גברים, בגלל זה הספר הזה הוא לגברים התכלס, כאילו, וכשיותר ויותר ויותר גברים קונים אותו וקוראים אותו וכותבים לי עליו, אז אני מבין את זה. אני גם לא ידעתי את זה, אני גם לא ידעתי שהוא לגברים. הייתי בטוח שהוא לנשים, שכאילו נשים יותר ימצאו בו דברים, אבל ככל שיותר גברים דווקא כותבים לי עליו, אז אני מבין שתכלס הוא לגברים, הרבה יותר מאשר שהוא לנשים.
אני חושבת, אני רוצה להגיד עוד משהו על זה, ואני כן רוצה רגע לשמוע את תהליך הריפוי האישי שלך, אם אתה תוכל לתת ככה יותר מנקודת זווית שלך, אבל אני חושבת שמה שהעזת בספר, זה דווקא לכתוב את הצדדים הכואבים יותר, את המקומות של גם של הלב השבור, את המקומות של הסימני שאלה, את המקומות החלשים, שזה פחות אופייני באמת, אם רגע נלך ג'נדריאלית, למרות שאני לא אוהבת את זה, כי באמת אני בקליניקה פוגשת סיפורים שונים של גברים ונשים, ובשורה התחתונה כולנו כמהים לאהבה ושיראו אותנו, זה נורא קשור בסיפור האישי, אבל אם רגע נלך כן כחלוקה דיכוטומית כזאת, אז יש בזה משהו נכון, יש בזה משהו שתעזת לדבר חלקים חלשים יותר, חלקים שבריריים יותר, כמיהה כזאת לצורך שאני חושבת שפחות מעזים להגיד אותו בכל רם, ואולי נשים יותר מעזות לדבר את זה. זה אני חושבת ההבדל העיקרי.
כן. היום זה כבר יותר, רואים את זה הרבה יותר.
אני לא יודעת, אני חושבת שאולי במיליה שלך אני חייבת להגיד בתור מישהי ששמה ספוט על החלקים הלא זוהרים ונורא חשוב לה להניח אותם על הבמה, אני לא חושבת שאני רואה את זה ממש באופן בולט, אני חושבת שיש תנועה שמתחילה לקרות באמת קצת יותר לכיוון כזה, לא איזה עולם מושלם ואידילי וכולם נורא מוצלחים ובזוגיות ורצים מרתון ויפים כולם והכל נורא מושלם, אני כן רואה טיפה יותר סדקים, אבל זה עדיין תנועה שעוד אני מאוד אשמח שהיא תגדל קצת יותר.
וזה מתחיל משיחות כאלה, אני חושב.
נכון, נכון.
ואני מאוד מאמין בכלי הזה, ששיחות זה הדבר שישנה את העולם, שיח. ועוד 200 שנה שיסתכלו כזה ברטרוספקטיב על הדורות שלנו, יבינו, הם יראו, שזה התחיל משיחות כאלה. משיחות ש... כי אם לא, אז איפה? מבינה? כאילו, כן. כי אם לא, אז איפה? איפה עוד אפשר לשמוע כאלה דברים, אם לא בשיחות כאלה? כאילו, בטח לא בטלוויזיה או משהו כזה. אז...
נכון. גם אז לא ממש באינסטגרם אני חייבת להגיד באופן כאילו, אתה יודע, בחת רמה של תמונות ופלקטיות, וכן אפשר בחדרי חדרים אצל מטפלים, אבל אז זה נשאר מאוד אחד על אחד, וזה לא מהדהד כן. בעצם, ואף אחד לא יכול לקחת מזה, זה נשאר מאוד אינדיבידואלי. אני מסכימה איתך, זאת אחת הסיבות העיקריות לעובדה שאני עושה פודקאסט מבחינתי. כן. אני רוצה רגע לשאול אותך על, כשאתה דיברת על תהליך של ריפוי, אתה יכול לדבר על על המסע האישי שלך?
תראי, זה בסוף, בסוף זה מגיע אלייך. כאילו, יש דברים שהאדם עובר בחייו, שהם, אני מתכוון ש, אצלי זה התחיל לפני הרבה שנים, כאילו, הלכתי לויפאסנה ב-2018, פעם ראשונה, פעם ראשונה, שלא כל כך כאילו ידעו פה מה, מה זה, מה זה דברים, לא ידעו מה זה המילה הזאת, ריטריט בכלל בתקופה הזאת, אבל זה מגיע אליך, כי את עוברת דברים בחיים שפשוט מתישהו בסופו של דבר לא תהיה לך ברירה, אלא הדברים מתישהו יתפרקו. כאילו, מתישהו הם יתפרקו, בטח בדור שלנו, שאנחנו רואים, כאילו בדור של ההורים שלנו, של ההורים שלי, אז הכל היה כזה מאוד סגור, לא היה ברור מה קורה, כאילו אנשים פשוט כאילו שאלו את עצמם מה אני רוצה לעשות בחיים, הלכו לעשות תואר ו-40 שנה עבדו בזה, והם לא ידעו כל כך מה קורה. אבל היום שכל מה שאת רואה מול העיניים זה אנשים שמגשימים את עצמם, ואת לא יכולה שהדברים מתישהו לא יתפרקו לך. איפשהו בגיל 30, בדרך כלל זה קורה. וכשהדברים מתפרקים, אז את יכולה לנסות לברוח מזה ולחפש ודאות ולנסות להאחז בכל מיני דברים, אבל אם הם באמת מתפרקים, את כבר לא יכולה. ואצלי זה איפשהו התפרק, כאילו בגיל 29-30, הייתי אמור להיות עורך דין כל חיי, ונאחזתי מאוד חזק בסיפור הזה, עד שהבנתי שזה לא הולך לקרות, וזה היה בגיל 30 ו-29, וכשאת נתקעת עם החלל הזה, אין לך ברירה. אין לך ברירה, כי כל החיים היה לך משהו שהוא מאוד ודאי, ופתאום הוא לא קיים יותר, כי פשוט הבנת שזה לא זה, שזה גם צעד, כי למרות שכאילו אם אני מסתכל עליי, אז 160 איש היינו במסלול, ואני לא מכיר היום אחד שהוא עורך דין, סיימנו לפני עשור, אחד אני לא מכיר, אז כאילו מתי, זה יתפוס אותך מתישהו, כי יש יותר מדי, שוב, ההורים שלנו קיבלו משמעות מלבנות קריירות ולשים אוכל במקרר. זה נתן להם משמעות. לנו זה לא מספיק, לדור שלנו. זה לא מספיק לנו. בגלל שהם עשו את זה ונתנו לנו את החיים הנוחים שלנו, אז כאילו עלינו שלב אחד בפירמידה של מסלו. אז השאלות שאנחנו מתעסקים איתן הן שאלות, הן יותר שאלות של משמעות ושל מהות, מאשר שאלות של איך אני יודע מה אני רוצה לעשות בחיים. כאילו, אם אני אשאל את עצמי איך אני יודע מה אני רוצה לעשות בחיים, יבין שאני רוצה להיות עורך דין, ואז אני אחסות תואר במשפטים, זה לא הספיק לי. להורים שלי זה הספיק, לי זה לא הספיק. כי עלינו שלב אחד. אם אני הולך ליושב בפרדס חנה, בעורבת האומנים, ומזמין הפוך שיבולת עם קרח, שכאילו, בעצם מה שאני אומר זה, במילים אחרות, קפה קר, ואני משלם על זה 18 שקל, ואני אומר לה, כן, בדוק, קחי את האשראי, הכל טוב. ותביא לי עוד אחד בשביל אחותי גם, אז כנראה נוח לנו פה מדי, וכשנוח מדי, אז אנחנו לא יכולים יותר, זה לא יספיק לנו כל השאלות של איך אני יודע מה אני רוצה לעשות בחיים. זה לא יספיק, כי אם אני חוזר הביתה ומזמין אוכל בוולט עד אליי, אז זה אומר שנוח לי מדי. ואם נוח מדי, אז החלל הזה שעולה בתוך, שקיים בתוכנו תמיד, הוא תמיד היה קיים בתוכנו, פשוט אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור, וזה מה שהיה יפה כל כך במלחמה, יפה כל כך במלחמה, כי ביום שהכל התחיל, אז כאילו בשביעי באוקטובר, אז המציאות התקרבה, המציאות האמיתית היא פתאום הופיעה מול העיניים, הנה היא פה מול העיניים שלנו, המציאות, כן? עד עכשיו זה הכל היה כאילו איזשהו משחק, עכשיו סוף סוף הגיעה המציאות, כי אנשים מתים בטלוויזיה ואנשים נחטפים בטלוויזיה, ויש גיבורים בטלוויזיה, אז אנחנו רואים את המציאות מול העיניים, וכשהמציאות מגיעה כל כך קרוב, היא מגיעה עם מראה. כי כשאלוהים ידבר איתך, הוא יוציא מראה מהכיס האחורי ויביא אותה לשיחה. זה מה שיקרה, כשאלוהים יבוא וידבר איתך. אז המציאות שהיא מגיעה, היא מגיעה עם מראה, וכשהמראה כל כך קרובה וכל כך חזקה, הסיפור מתפורר. הסיפור שסיפרנו לעצמנו כל החיים, אני עורך דין, אני כותב, אני סופר. בגלל זה שאמרתי, תציג את עצמך, אני כזה, מה אני אמור להגיד עכשיו? כי זה סיפור. כי זה סיפור. ובשביל אוקטובר הבנו שזה סיפור. כי הגיעה המראה העוצמתית הזאת, ופוררה את הסיפור. וכשהסיפור מתפורר, כל מה שנותר לנו זה הכאב הקיומי הזה. שתמיד היה שם. הוא תמיד היה שם. הוא מהילדות שם. כל אחד והכאב הקיומי שלו. כל אחד והפחד שלו. אני לא ראוי לאהבה... לא רואים אותי. כל אחד והכאב שלו, זה לא משנה. אבל כל החיים אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור, כדי לא להרגיש אותו. ואז הגיעה המציאות, והכאב הזה סוף סוף יצא החוצה. וביקש מאיתנו להתמודד איתו ולהתעמת איתו. וזה מה שקרה לי בגיל 30. שפשוט הסיפור התפורר. אני לא הולך להיות עורך דין. וזה סיפור שהיה מאוד חזק אצלי. ואז התחילה תקופה פשוט של הרבה חוסר ודאות, והתחלתי לכתוב, כי תמיד אהבתי לכתוב, אבל אחזתי יותר מדי בסיפור הזה של עורך דין, אז לא הקשבתי לקולות האלה. ואולי זה הדבר, כי זה לוחש מתוכנו. זה לוחש מתוכנו. זאת אומרת, יש משהו שלוחש מתוכך לכתוב ספר. ואני כזה, את לא תכתבי את הספר הזה, עד שלא תצטרכי להתמודד עם חוסר ודאות אמיתית. כי יש לך כל מיני סיפורים שאת מספרת לעצמך שאת אוחזת בהם. אני יש לי פודקאסט, אני מטפלת, אני גר באיטליה. כל הסיפורים האלה, את מחזיקה בהם כל כך חזק. והקולות האלה של תכתבי ספר, תכתבי ספר, תכתבי ספר, את שומעת אותם, אבל את לא באמת שומעת אותם. ואז ביום שהבנתי שאני הולך, אני עורך דין לא הולך להיות, אז הסיפור הזה התפורר, ואז ישבתי עם חבר, שפשוט ישב מולי ועם עיניים מאוד חכמות, הוא בדיוק חזר משנה מהמזרח עם איזה 50 קעקועים על הגוף, הוא אמר לי את זה, אם אתה אוהב לעשות משהו, תעשה אותו כל יום, תפרסם אותו כל יום, משהו יקרה. הוא ידע שאני אוהב לכתוב. ומאותו יום, פשוט ירדתי מהדירה שלו, היה גשם, זה היה נובמבר 2018, היה יום שבת, בדיוק התחיל החורף, ישבתי באוטו, והעליתי את הפוסט, ומאז לא עצרתי. שום דבר לא השתנה חוץ מזה שסוף סוף הייתי מוכן לשמוע את הקולות שבמלא היו שם. ומאז יצאתי לטריפ של 5 שנים כבר, תכלס. והוא הפך לי את החיים. בגלל זה החוסר ודאות, זה פרק שאת לא יכולה בלעדיו. כי בלי הפרק הזה של החוסר ודאות, הקולות שבמלא קיימים בפנים, את לא תשמעי אותם. אף אחד. אנחנו נאחזים בתואר, ואז נאחזים בקריירה, ואז נאחזים במערכת יחסים, ואז נאחזים בכל מיני דברים אחרים, והקולות האלה בתוכנו מנסים לדבר, ואנחנו לא נותנים להם למקום, אנחנו לא נותנים להם. ואז כבר מאוחר מדי.
קודם כל אני אגיד שאני אני מסכימה איתך, אבל אני דווקא לא דוגמה, כי אני אחת שמאוד יוצאת מאזורי הנוחות, כולל להתחתן, להתגרש, להחליף קריירה.
רק דיברתי על ספר.
כן, אבל אני חושבת שגם הספר הוא לא, הוא לא היאחזות באיזשהו סיפור, הוא פשוט איזשהו מקום שמתבשל בתוכי ברמה שלי של אני כבר כותבת אותו, כן? אבל ברמה שלי של לדייק את הדברים בשבילי. זאת אומרת, אני עוד בודקת עם עצמי את השאלות האלה, ולא שאני מנסה להגיד שלי אין סיפורים. אני רק אומרת שזה דווקא לא המקרה. אני מאוד מסכימה איתך שאנחנו מספרים לעצמנו סיפור. אני חושבת דרך אגב שתמיד אנחנו מספרים לעצמנו סיפור. אנחנו פשוט צריכים לראות אם אנחנו יכולים להחליף סיפורים. לזה אני מתכוונת, אוקיי? ואין ספק שכשיש שבר מסוים בחיינו, וגם את זה חוויתי, עברתי אירוע מוחי כזה, ברם כיום בעיר, אני בת 51, בגיל מאוד צעיר, בגיל 45, זאת אומרת, יצאתי מאזור נוחות, אני בריאה לחלוטין, יצאתי מאזור נוחות, מה שנקרא גם בעל כורחי, אני חושבת שגם כשאתה מתפרק, עדיין יש לך אפשרות בחירה, אני מכירה אנשים שחוזרים לסיפורים של פעם אחרי הפירוק, ויש אנשים שמחליטים באמת לקחת את הפירוק הזה ולבנות עצמם מחדש. ואני רוצה רגע לשאול אותך מהמקום הזה, עד כמה האנרגיה הזאת שנקראת אהבה, או אולי רגע אולי נגדיר אפילו, אני רוצה לשמוע את ההגדרה שלך למושג אהבה, עד כמה היא יכולה לשרת אותנו בנקודות של שבר, ועד כמה היא יכולה לעזור לנו לבנות סיפור? אז אולי קודם כל לשאול אותך כזה, לא שאני מגדירה אותך כמאסטר אהבה, אבל כאילו אתה כן סביב הנושא הזה, ודווקא ממקומות מאוד מעניינים מבחינתי, ומאוד לא מוחלטים, זאת אומרת, זה לא שאתה עכשיו אומר, ככה זה צריך להיות, אלא אתה כן תוהה בכל רם, ואני מאוד אוהבת שיש סימני שאלה כל הזמן, אני תמיד אומרת, תורידו סימני קריאה, תשאירו ספק, תשאירו סימני שאלה, אז אני כן רוצה לשאול אותך, גם אם נשים שלוש נקודות מאחורי זה, אם אתה יכול לתת לי איזושהי הגדרה לעבר, או איך אתה רואה אותה.
אני לא יודע לגבי הגדרות, אבל אני חושב שהאהבה היא הכוח היחיד ביקום שבאמת יכול לרפא טראומה. היחיד. כי בשבילה אתה תלך ותעשה את זה. רק בשבילה. כי כל החיים אתה, אני מדבר על גברים עכשיו, אוקיי? כל הגברים אתה, כל החיים אתה מסתובב סביב הזנב של עצמך, וכל פעם שאתה מגיע למערכת יחסים, אז מתישהו אתה תברח, שזה יהיה קרוב מדי אתה תברח. ואתה לא תבין, אתה לא תוכל באמת לדעת שאתה בעצם בורח מעצמך. אתה לא תוכל. אתה לא, כי זה לא, כי הרעיון הזה שמערכת יחסים עם אדם אחר, זו מערכת יחסים עם עצמנו, זה רעיון שאנחנו לא מבינים מספיק. אז אנחנו כל הזמן הולכים ובורחים, הולכים ובורחים, הולכים ובורחים. עד שמגיעה אהבה אמיתית. ואהבה אמיתית, אתה פשוט לא תיתן לה. זה שוב יארס לך, זה שוב יארס לך, אתה שוב תרצה לברוח ואולי גם תברח. אבל אז אתה תבין. כי אם זה נהרס איתה, אז אתה תבין שמשהו בך דפוק. זה כבר לא קשור אליהן. אהבה היא לא איזה סיפור מהגדות, זה לא זה. זה באמת הדבר היחיד שבשבילו אתה תהיה מוכן סוף סוף להסתכל פנימה ולהתמודד עם הטראומה שלך. כדי שתוכל להכיל אותה. כדי שתוכל להתמודד איתה. כי אם זה מראה, אז והיא יושבת שם ורק מנסה לקבל אותך, כמו שאתה. היא מסתכלת בעיניים שלך, והיא רואה את הילד הקטן שאתה פעם היית. וכדי שאתה תצליח לראות את אותו ילד, אתה תהיה חייב לעשות את העבודה הרוחנית הזאת, ולהתמודד עם הטראומות שלך. ועד שהיא לא תגיע, לא תהיה לך באמת מוטיבציה לעשות את זה. אז אני חושב שהאהבה, כשהיא מגיעה, והיא מגיעה אליך, זה לא משהו שמחפשים, כמו שכולם חושבים. אהבה, מערכת יחסים מחפשים בפנים. תל אביב מטעה אותנו לחשוב שמחפשים אותה בחוץ, בברים ובאפליקציות ובטיולים עם הכלב או משהו כזה, אבל זה תמיד יגיע עם תקרת זכוכית, כי אם אתה לא תחפש אותה בפנים, אז אתה לא תוכל לעשות באמת את המסע הרוחני הזה כדי להיות בשל אליה, ואז אתה תברח. אז גם אם היא תגיע מבחוץ, מאיזו אפליקציה, אז כשזה יגיע ויהיה קרוב באמת, אתה תברח, או שהיא תברח. וזה נראה לי כאילו המהות של ההרס העצמי, אנשים לא מבינים מה זה הרס עצמי, כמעט מתגאים בזה, כמעט כזה, כאילו לובשים את זה על עצמם, כאילו זה סמל לגאווה, אבל הרס עצמי זה החלק בנו שיודע ב1000% של ודאות שאם הם יכירו אותי באמת, מי שאני באמת, מתחת למסכות שלי ומתחת למגננות שלי ומתחת לסיפור שאני מספר לעולם, אם הם יכירו אותי באמת, הם ילכו. אז כדי שהם לא ילכו, אני אלך לפני. או שמראש אני אמשוך מערכות יחסים, לא יודע, רעילות. זה או ש... זה, וזה קורה הרבה לנשים, זה קורה הרבה לנשים שמגיעות אליי. זה או שתמשכי גבר לא בשל, כי את לא בשלה, לקבל אהבה, אז תמשכי גבר שלא בשל ולא יכול לתת לך אהבה, ואז תרדפי אחרי הפירורים שהוא ישאיר לך, כנראה, או שתמשכי גבר בשל שרק רוצה לתת לך אהבה, ורק רוצה לקבל אותך, כמו שאת בדיוק, את לא צריכה להוכיח שום דבר, את כמו שאת, ואז את זאת שתברכי. כי זה כבר מסוכן.
Okay.
כי זה אומר שיש פה פוטנציאל לקרבה. וקרבה זה מסוכן, כי זה אומר שהוא עוד שנייה הולך באמת להכיר אותי. ואם הוא יכיר אותי, זה אומר שאני אפגוש את עצמי. וכל החיים ניסיתי לברוח מעצמי. כי אבא ואמא לא קיבלו אותי. אני מתחיל שם, כן? ברור. כי אבא ואמא לא קיבלו אותי, ואני לא בטוח שהתרבות שלנו מספיק בשלה בשביל השיח הזה, אבל כשאני אומר לו קיבלו אותי, אני מתכוון הלכו בבוקר לעבודה. כשהיינו בני שנה וחודשיים, או בני שבעה חודשים.
כן, או שלושה חודשים.
או שלושה חודשים, בדיוק.
שנה וחודשיים זה, וואו, זה פריבילגי מאוד.
בדיוק, שלושה חודשים. עכשיו, אני לא יודע אם התרבות והחברה שלנו בשלה בשביל השיח הזה, אבל זה לא משנה, כי בסוף ילד הוא נרקסיסט. ילד בן חצי שנה, שנה, שנתיים, הוא נרקסיסט. הוא חושב שהכל סובב סביבו. אז שאבא הולך לעבודה, ואמא הולך לעבודה כל בוקר מחדש, הוא כמעט שלא יכול שלא לחשוב שיש בו משהו דפוק. כי למה, לאן אתם הולכים? למה אתם לא נשארים? אני לא מבין שאתם הולכים לשים אוכל במקרר. אני לא מבין את זה, אני בן שנה. למה אתם לא נשארים? ואז הם חוזרים בערב, וגם לא מקבלים אותו. כי הם באו עם הטראומות שלהם, והוא המראה שלהם. אז גם כשהם בבית, הם לא יכולים להסתכל לו בעיניים ולתת לו את האהבה הזאת ללא תנאי שהוא אמור, שהוא מצפה כל כך לקבל. אז הם צועקים עליו, הם רבים איתו, והם מסתכלים עליו, הם מתאכזבים ממנו, והוא בא אליהם עם הציור שלהם, והוא שר הכל צייר שבית עם שמש בגיל 3, ואמא שלו כזה, אבל למה השמש כחולה ולא צהובה? כאילו, הוא לא יכול שלא לחשוב שיש בו איזשהו חלק דפוק, שאמא לא מקבלת את השמש שהוא צייר. וזה בהכי דיטלס, זה בהכי דיטלס, ואז 30 שנה אחרי, אנחנו לא יכולים לתת לעצמנו, להגיע לקרבה הזאת שוב, כי אבא ואמא לא קיבלו אותנו כשהיינו אנחנו. וזה בלתי נסבל בשבילנו, ובשביל המנגנוני הגנה שלנו, לחזור לאותו מקום. אז מערכות יחסים לא עובדות. וזה הערס העצמי הזה.
כן.
ואהבה, אהבה אמיתית, אם אתה מגיע לאבשל, שוב, אתה יכול, היא תהיה מול העיניים שלך, ואתה תפספס את זה. אבל כשהאהבה האמיתית באמת מגיעה, אם אתה בשל אליה, קיבלת חבר טוב לכל החיים. אם אתה לא בשל אליה, סיכוי טוב שאתה תקבל את עצמך. כי הפטיש שאתה תקבל לתוך הפנים כשהיא תעזוב, אתה תבין שאתה תהיה חייב לעשות עבודה.
ואתה, אחרי שחווית את הפירוק הזה שדיברת עליו, ולא הייתה לך ברירה אלא, מה שנקרא, להסתכל פנימה, אתה הצלחת לחוות אהבה אמיתית בחייך?
עכשיו.
וואו, אוקיי.
כן, היא חלק מאוד חשוב מהתהליך שלי, בשלוש שנים האחרונות. היא לימדה אותי מה זה אהבה, כשכתבתי את הספר, לא ידעתי מה זה אהבה.
כן.
חשבתי שאהבה זה התאהבות.
כן.
לא הבנתי את ההבדל בין אהבה להתאהבות, כשכתבתי את הספר, כתבתי ספר על אהבה שהוא ספר מצליח, כן? ולא ידעתי מה זה אהבה. כתבתי אותו. הספר הבא שאני אכתוב, הוא כבר יהיה יותר, הוא יגע ברעיונות היותר עמוקים של באמת מה זה אהבה.
כן, על אינטימיות יותר, על מקום באמת של קרבה של נשמות, ופחות מקום של איזו התאהבות חיצונית, או משהו כזה שהוא, איך אמורה כן. לראות זוגיות, או איך כן. זה נראה כשזוג מתנהל כאילו בטוב, אלא באמת אני מניחה שיש שכבות יותר עמוקות של נפש.
כן, של, של, של באמת מה זה אומר קבלה.
כן.
ושל מה באמת המשמעות האמיתית של אהבה ללא תנאי.
כן.
שזה בעצם אהבה.
שאתה חושב שבאמת יש אהבה ללא תנאי? כי אני אגיד לך למה אני אומרת את זה. גם כי, אתה יודע, עברתי זוגיות בחיים שלי, וגם כי אני מנהלת מערכת יחסים זוגית ארוכת טווח, שעברנו בה באמת הרבה מאוד דברים, כולל שתי בנות מקסימות מתבגרות. אני לא בטוחה שיש אהבה ללא תנאי, כמו שכשיש דברים שהם פחות נוחים בתוך הזוגיות, השאלה היא איך מתנהלים בתוכם. כי מה זה ללא תנאי? אתה יודע, ללא תנאי. אם יש בי חלק, לא יודעת משהו, לחוץ ומעצבן ומאוד לא נעים לתקשורת, זה לא לקבל אותי ללא תנאי. זה השאלה היא איך אני מתנהלת עם החלק הזה גם מול המקום של הזוגיות. אתה מבין מה שאני רוצה להגיד? כאילו כשאתה אומר ללא תנאי, זה כאילו אתה אומר, לא משנה מה אני עושה או איך אני מתנהג, ככה מקבלים אותי.
כאילו התנאי בסיס שיכול בכלל לאפשר מערכת יחסים, אם אנחנו מבינים שמערכת יחסים עם אדם אחר זו מערכת יחסים עם עצמנו, נקודה, אם אנחנו מבינים את הקונספט הזה, שאם אנחנו לא מבינים אותו, אנחנו לא בשלים למערכת יחסים, זה לא משנה, זה לא יעבוד אף פעם. אבל אם אנחנו מבינים אותו, ואנחנו מוכנים להיכנס לתוך הדבר הזה, אז מתוך הרעיון הזה, אם יש בך כאלה חלקים, אז עלייך לעבוד מול עצמך, ולרפא את המקומות, הרי זה מערכות, זה כל מיני מערכות הגנה שלך.
נכון.
עכשיו, אם שני הצדדים מחויבים למסע רוחני, מחויבים, לא רק צד אחד, שני הצדדים, אז אנחנו תמיד נשים אחד לשני מראה, ותמיד אנחנו נתקדם ונתקדם, ו... הרי מה זה התאהבות? כשאת מתאהבת בבן אדם, את בעצם מקבלת הצצה, לגרסה הכי טובה, לגרסה הכי טובה שהוא יכול להיות, שהבן אדם הזה יכול, לגרסה הכי טובה שלו, אתה מקבל את הצצה לגרסה הכי טובה שלו, והוא מתאהב בך, הוא מקבל את הצצה לגרסה הכי טובה שלך. בגלל זה ההתאהבות היא כל כך חזקה, את כאילו רואה מלאך, גרסה, זה הגרסה הכי טובה של הבן אדם. זה למה ההתאהבות היא כל כך חזקה. ואז העבודה, כשעוברים את הפרק הזה של ההתאהבות, והדופמין טיפה נרגע, ונכנסים לתוך השלב הזה של אהבה, ושל המערכת יחסים האמיתית, אז העבודה היא לקבל אותו ללא תנאי, ולאפשר לו להפוך להיות באמת הבן אדם הזה, שראית, קיבלת תצצה אליו בהתאהבות. אם את תתני לו אותם, אם כל הזמן הוא יעלה כל מיני חלקים, ואת לא תקבלי אותם, אז זה פשוט יהיה מין כזה מלחמת מגננות, וזה לעולם לא יוכל לעבוד. אתם תלכו ותתרחקו 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 אחד מהשני, גם אם תהיו ביחד באותו בית. אבל כל המטרה של מערכת יחסים, זה לאפשר לכל אחד מהצדדים, להפוך להיות הגרסה הזאת. שזה אומר להשלים, ללכת ולהשלים עם עצמו. ואהבה היא ללא תנאי. זה לא שאם אני חושב או לא חושב שזה משהו שהוא ריאלי או לא ריאלי או משהו שהוא קיים. זה אהבה. אהבה היא ללא תנאי. אם יש תנאי זה לא אהבה, זה משהו אחר. זה מה שלימדו אותנו. הרי זה מה שלימדו אותנו. כי כשאנחנו נולדים, אנחנו נולדים עם הרעיון של אהבה ללא תנאי. זה אלוהים בעצם. מה זה אלוהים? זה. אני שם אותך פה, בעולם, ביום שנולדת, בדיוק כמו שרציתי. ככה כמו שאתה. ללא תנאי. ואז אנחנו חותמים דיל עם אבא ואמא. אתם אוהבים אותי, כי אני זה אני. לא כי יש לי עיניים כחולות. לא בגלל זה אתם אוהבים אותי. אני יודע שזה קוסם לכם, לאהוב אותי כי יש לי עיניים כחולות. אבל לא בגלל זה, אתם אוהבים אותי כי אני זה אני, ואני אוהב אתכם כי אתם זה אתם, ואז ביחד אנחנו יכולים ללכת ולהשתלט על העולם, כי לא צריך שום דבר חוץ מזה. אבל אבא ואמא לא מבינים את הרעיון הזה, כי הם מגיעים טראומטיים בעצמה. אז בתהליך של 3 שנים, הם חובטים מאיתנו את הרעיון הזה, של אהבה ללא תנאי, כי הם מתחילים להתנות לנו אותה.
כן, אני רק עוצרת אותך, כי אני חייבת להגיד שיש ריינג' רחב, אתה יודע, יש מילדים שגדלים בבית יתומים, בכלל בלי ברמת 100% נטישה, ויש עדיין כאלה שגם בדור שלי, שוב, אני קצת גדולה ממך, אבל שיש, שהם גדלו עדיין בסביבה שהיא מאוד עוטפת, ומאוד תומכת, ומאוד מקבלת, זאת אומרת, יש ריינג' במקום
הזה. מכיר אחד לאלף כאלה.
בסדר, חשוב להגיד, זה לא שאין בכלל פיצה ילדות, אבל אני אומרת, זה מאוד משתנה מאחד לאחד על הבסיס, וגם אני אגיד יותר מזה, זה עוד מתחיל מההיריון והלידה. בסדר, יש שם משמעות מאוד חשובה לאיך שאנחנו יוצאים לעולם, כבר מה שחווינו עוד בבטן, יש לזה השלכות משמעותיות לשנה, להיקשרות שלנו הראשונית, בסדר? להבנה שלנו, לא הלוגית, החושית שלנו מה זאת מערכת יחסים ומה זה ביטחון. אז ככה רק חשוב לי להגיד את זה, כי אני חושבת שמי שיעזין לנו, ויהיו הרבה שיעזינו, הם מקמו את עצמם בציר הזה, שהוא רחב.
אוקיי, אוקיי.
זה חשוב.
אוקיי, דיברתי על משפחה נורמטיבית.
אוקיי, בסדר.
כאילו, דיברתי במשפחה נורמטיבית, שאבא ואמא אוהבים את הילדים שלהם, ודואגים לילדים שלהם הכי בעולם, במשפחה הזאת, עד גיל 3, אבא ואמא יחוותו מהילדים שלהם את הרעיון הזה של אהבה ללא תנאי, כי הם יתנו לנו את האהבה. כשאנחנו ילדים טובים, אנחנו מקבלים אהבה. כשאנחנו ילדים לא טובים, אנחנו מקבלים עיניים רעות, או עיניים מוכזבות, או צעקות, או מכות. סך הכל זרקתי את הפסטה מהשולחן, בגיל שנה וחודשיים. למה את צועקת עליי עכשיו? אני חשבתי שאהבה זה ללא תנאי. זה מה שחשבתי, זה מה שחתמתי, זה הדיל שחתמתי איתכם. ואז בתהליך של 3 שנים, בערך, כן? הם חובטים איתנו את הרעיון הזה. ואז, תרבותית, כן? אף אחד לא יודע מה זה אהבה. אנחנו בטוחים שאהבה היא מותנית. אנחנו לא יודעים מה היא. אנחנו לא מבינים שהיא ללא תנאי, כי הם תנו לנו אותה. זה הדבר הראשון שקורה, והדבר השני שקורה, שזה כאילו תכלס הדיבור, זה הדיבור האמיתי. ילד בן 3 לא יכול לספר לעצמו את הסיפור בלילה שהוא הולך לישון, שאבא ואמא לא אוהבים אותי. הוא לא יכול לספר את הסיפור הזה, זה סיפור שהוא סיפור כואב מדי. הוא לא יכול לדמיין כזה סיפור אפילו. אבל אז נוצר אצלו איזשהו דיסוננס, כי מצד אחד אני נולדתי עם הרעיון של אהבה ללא תנאי. מצד שני, למה את עכשיו צועקת עליי כל יום? ולא מראה לי את העיניים שלך. איך משקפים לילד אהבה? דרך המבט. ככה כאילו, אני ככה, 24-7 לך, כאילו, אז נוצר דיסוננס, וכדי לפתור את הדיסוננס, הוא לא יכול לספר לעצמו שאבא ואמא לא אוהבים אותו. אז מה שהוא עושה, מה שכולנו עשינו, זה התחלנו, וזה תהליך של כמה שנים, אבל התחלנו לבנות סביב עצמנו מגננות ואסטרטגיות, איך להפוך את עצמנו להיות הילד שאבא ואמא כן אוהבים. והיום, 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה אחרי, אנחנו האסטרטגיות האלה. זה מה שאנחנו, כאילו. תראו אותי.
כן, אלא אם כן, שוב, נצא מאזור הנוחות ונתחיל לפרק את הפרדיגמות האלה.
כן, okay? עבודה רוחנית, באמת, בדיוק.
נכון, בדיוק. ואז התבוננות פנימה. אני רק צריכה לשאול אותך שאלה קטנה. כשאתה מדבר על אהבה ללא תנאי, ואני מבינה אותה לגמרי, גם ברמה הרגשית וגם ברמה הלוגית, אתה לא חושב שיש גבולות? כי אתה יודע, זה גבול, זה קו דק, בין מקום של ללא תנאי לבין יצירת גבולות שהיא לא חייבת לסתור אהבה.
דברת עם הילדים או במערכות יחסים?
אני חושבת שבכלל, אני חושבת שבכל מערכת יחסים, אני חושבת שגם מול ילדים, אתה יודע, אני אגיד כזה, אני נזכרת כשהייתי ממש צעירה, אז היה לי בן זוג קיבוצניק, ואני הכי לא קיבוצניקית, אבל לא משנה, הייתי איתו בקיבוץ, אפרופו נירים, אז אני מכירה שם גם את האזור וזה, ותקופה מסוימת הייתי גננת בקיבוץ, והייתה ילדה קטנה, לא אשכח אותה, לא אגיד את השם שלה, עם טלטלים כאלה שחורים, לשני הורים פסיכולוגים, שכאילו כל הזמן רק דיברו עליה נורא יפה ורק זה, והיא הייתה נכנסת קבוע לגן, והייתה אומרת, אני שונאת אותך, והייתה כל מה מרביצה לילדים, והיא רק הייתה צמאה, מה שנקרא לקבל גבול, כי כאילו אף אחד לא הציב לה שום גבול, אז היא כל הזמן בדקה את הגבולות האלה בצורה מאוד קיצונית, כן, אף אחד לא רצה להיות איתה, כי לא היה נעים להיות איתה, אז היא כל הזמן בדקה גבולות, ואני זוכרת אז עוד בצעירותי, הייתי בת 20, כן, למעלה מ-30 שנה, שאלתי את עצמי כאילו את המקום הזה, שכאילו ממש יכולתי לראות שכל מה שהיא צמאה הזה, שיראו אותה, אבל שיראו אותה גם בגבולות, שיגידו לה, עדי, זה לא מתאים, זה לא דרך לדבר בצורה כזאת, או זה לא נעים לי איך שאת מדברת, ואף אחד לא עשה את זה. כאילו היה מקום שממש ראית אותה כמבולבלת בעולם, כי לא משנה לאן היא הלכה, כאילו הכל היה פרוץ.
את אומרת שהייתה צמאה לגבולות, אני אומר שאולי היא הייתה צמאה לאהבה מאבא ואמא. כי אני לא יודע, כאילו, אתה יודע, אפשר לדעת מה קורה שם, אבל זאת אומרת, הורים פסיכולוגיים, אני מניח שכאילו, שזה מה שהם עשו, עבדו. ויש לי חבר שבגיל שיש לו, שאח שלו יש לו 3 בנות, והוא אמר לו, זה ערב אחד, בוא תעשה בייביסיטר, הכי גדולה בת 6, 3 ילדות. ילדות קטנות. אנחנו הולכים להופעה, בוא תעשה בייביסיטר. וזה היה ביום שישי, והם היו בארוחת שישי כל המשפחה, והילדה הגדולה, בת שש, עשתה בלגן, פוצצה כאילו את הארוחה. ואז הם יצאו להופעה והיא נרגעה, והוא עשה להם בייביסיטר. וממה שאני מבין, מה שהיא ניסתה לעשות, זה להגיד להם, לאיזה הופעה אתם הולכים בדיוק? עדיין לא הבנתם שאני ההופעה? אני כבר שש שנים פה מול העיניים שלכם, לאיזה הופעה אתם הולכים בדיוק? אז אני לא יודע אם זה קשור לגבולות, אני לא יודע אם זה קשור ל... אני רק הייתי, לא הייתי לוקח את זה כ... כאילו, בסוף, כן, גבולות זה, גבולות זה גבולות, אבל בסוף מה שילד צריך זה חום ואהבה. זה לא קשור לגבולות. אתה יכול לשים גבולות ועדיין לתת חום ואהבה. זה לא, אבל אם אין את המרכיב הזה של החום ואהבה, של האשכרה, כאילו עד גיל, שוב, התרבות שלנו לא במקום הזה, אבל מהרגע שהילד נולד עד גיל 3 מצידי, 3, 24-7 להחזיק אותו ככה, ולהסתכל לו בעיניים, ולהגיד לו, אני אוהב אותך, ככה כמו שאתה בדיוק, ואתה לא צריך לעשות שום דבר בשביל שאני אוהב אותך, ואתה לא צריך להוכיח שום דבר בשביל האהבה הזאת, ככה כמו שאתה בדיוק, ככה, 24-7. ואז איזה מישהי, באחת הסדנאות, אמרה לי, כן, סבבה, אני מבינה מה אתה אומר, אבל זה לא ישים. ואני כזה, את רוצה לדבר עם זה, על זה, אם זה ישים או לא ישים, בואי נדבר על זה, אפשר לדבר על זה שעות. אבל זה לא מה שאני אומר. אני סך הכל אומר שזה מה שהילד צריך. זה מה שהוא צריך.
כן, כל אחד יכול למצוא את הדרך, זה כמו מטאפורה, הרסול הזה, שאתה מדבר עליו.
כן,
לא
כן,
משהו
כן,
שעכשיו אתה אומר, הרי ילד בסופו של דבר בגיל 3, כן משחק עם חברים, וכן אוהב לשאול, זה לא שאתה מצפה שהוא יהיה צמוד, אתה מדבר על זה כמטאפורה, אתה אומר, זה הצינור שצריך להתקיים כל הזמן, בדיוק, לא משנה אם עכשיו אני הולכת לעבודה, הצינור הזה עדיין יכול להתקיים. אוקיי, אני לגמרי
בדיוק.
מבינה את זה, אני רק אגיד
בדיוק.
מילה אחת על גבולות, כשאני מדברת על גבולות, אני חושבת שזה מקום מאוד מאוד חשוב, שוב, אני לא פסיכולוגית ילדים, כן, זה לא ההתמחות שלי, אבל מההבנה שלי, גם כאימא, גם כבת זוג, גם כמטפלת, גבול בעצם גם מגדיר את עצמך, איפה אתה נגמר, ואיפה האחר מתחיל, ואני חושבת שזה מקום מאוד בריא במערכות יחסים, כי ברגע שאני נבלעת בתוך יחסים, אז זה מקום מאוד בעייתי יכול להיות.
כשאני חושב על מערכת יחסים, כשאת שואלת על גבולות במערכות יחסים, את מתכוונת ליש בך חלקים שהייתי רוצה שתשנה?
לא.
כי
זה לא קשור לגבולות.
אז מה זה גבולות?
קודם כל גבולות בכלל לא קשורים לאחר, קשורים אליי.
אוקיי. אוקיי.
זאת אומרת, סתם, אם אני אדבר רגע על המקומות שלי,
כי שאלת איך זה קשור לאהבה ללא תנאי, הגבולות.
כן, כי אני אומרת, כאילו, אתה אומר איזה קבלה תמידית, ואני שואלת אותך, האם קבלה תמידית יכול להיווצר גם מקום של גבולות? אני יודעת מבחינתי את התשובה, אני שואלת אותך בתפיסת עולם שלך, כי מבחינתי גבולות זה המקומות, זה העולם הערכים שלי, זה האיכויות הפנימיות שלי, זה המקומות שאני בהם, קודם כל מתנהלת כאינדיבידואל בעולם, אוקיי? לפני שאני פוגשת עוד מישהו. ולכן אני אומרת, אני חושבת שברגע שגבולות שלי ברורים עם עצמי, הרבה יותר קל לי להכיל או לקבל מערכות יחסים, דרך אגב, גם עם הבנות שלי. יש לי שתי בנות מתבגרות, ויש רגעים מאוד לא פשוטים, ואני אוהבת את המאהבת נפש, אבל הגבולות שלי עם עצמי מאוד ברורים, ואני אמא מאוד טוטלית, עד גיל שנתיים הם היו בבית איתי. כן, הם לא הלכו למסגרות. אז זה מקום כזה שהוא מאוד מבחינתי, שהוא חשוב לי, אבל אני, ככל שהן מתבגרות, אני רואה שכשהגבולות הן מאוד ברורים, הם גם ייצרו את הגבולות של עצמם, ואז השיח הוא שיח הרבה יותר קרוב. יש הרבה פחות בלבול.
אני חושב שזה בדיוק התהליך, כי בדיוק העליתי אתמול טקסט שכזה כתבתי, אבל את לא אמורה להפוך אנשים לבתים. מישהו כבר צריך להגיד לך את זה. כאילו, מישהו כבר צריך להגיד לך את זה עד עכשיו. וזה בדיוק זה, זה כאילו, תבני את זה בתוך עצמך, וכשזה יהיה מספיק חזק בתוך עצמך, אז את לא תצטרכי לשנות אותו, כי כשאת שואלת אותי על אהבה ללא תנאי, אז אני מתכוון אהבה ללא תנאי. אני מתכוון שהעבודה הרוחנית היא לקבל אותו ללא תנאי, את בן הזוג או את בת הזוג, ללא תנאי. וכל עוד אני שם כל מיני תנאים, אז זה אומר שאני עדיין בתוך העבודה, כי אם אני מנסה לשנות אותו, או אם אני לא מקבל איזשהו חלק בו, אז אני לא מבין את המשמעות של מה זה אהבה. כי אהבה היא ללא תנאי. עכשיו, אם זה לא מתאים לך, את יכולה ללכת. אבל אם את נשארת, ואת בוחרת בו, ואת אומרת לו, אני כאן, כי אני אוהבת אותך ללא תנאי, אז כל פעם שאת מנסה לשנות כל מיני דברים בו, או שאת לא מקבלת כל מיני דברים בו, בלי להבין שזה בעצם מרע לכל מיני דברים בעצמך שאת לא מקבלת, אז את לא בעבודה, את לא בעבודה רוחנית. בגלל זה אהבה ללא תנאי, זה, נולדנו עם זה, נולדנו עם הרעיון הזה, נפרדנו ממנו, זה קצת כל ה... אני חושב שזה קצת, זה הרעיונות הדתיים, כן? זה רעיון דתי מאוד, אבל אני מתכוון ממקום טוב, כן? כי לא משנה מאיזה מסורת את מגיעה, לא משנה אם את ביהדות, או בנצרות, או בבודהיזם, זה לא משנה. כולם אומרים את אותו דבר, כולם מסתכלים על אותה דאטה, ומגיעים לאותה תוצאה. נפרדנו מעצמנו, ועכשיו העבודה היא לחזור ולחפש את האחדות עם עצמנו. וההיפרדות, זה ההיפרדות מהרעיון של אהבה ללא תנאי. של לקבל את עצמי ללא תנאי. אז בעצם, המערכת יחסים שלך, היא יכולה לתת לך, בגלל זה מערכת יחסים זה מסע רוחני, היא יכולה להראות לך, בכל מה שאת לא מקבלת אותו, זה בעצם כל מיני חלקים בעצמך שעדיין את לא מקבלת. האם את מנסה לשנות אותו, או האם את מנסה להסתכל על המראה, ולהמשיך לעבוד על עצמך, כדי לקבל את עצמך ללא תנאי. כי נגיד, קחי את בודה, אם בודה היה במערכת יחסים, אז הוא לא היה מנסה לשנות את בת הזוג שלו. הוא לא היה, כי הוא היה מקבל אותה ללא תנאי. תביא מה שאת רוצה, תביא מה שאת רוצה. אני פה רק בשביל להראות לך את זה. אני רק שם לך מראה. אבל אני לא מנסה לשנות אותך. וזה עוד משהו שיש לי בעיה, את יודעת, עם... זה מין רעיון כזה שבא לי עכשיו בתקופה של המלחמה. אני מלווה אנשים, וכזה בשבוע הראשון עברתי הכל לזום, כי אנשים פחדו לצאת מהבית, כאילו. אז איזה מישהי שאני כזה עובד איתה, כזה אומרת לי, אתה יודע, אני יושב פה במרפסת, והיא אומרת לי כזה בזום, אומרת לי, אתה יודע, הבנתי, אתה המורה דרך שלי. והיא אמרה לי את זה, וכזה כל הסימונים נפלו לי. כי אם אתה יושב מולי, ואתה קורא לעצמך מטפל, אתה אמור לדעת יותר טוב מכולם, שאתה לא יכול לטפל באף אחד חוץ מעצמך. אתה יכול לטפל רק בעצמך. רק בעצמך. ואם אתה מטפל, אתה אמור להבין את זה. אתה לא, הבן אדם שבא אליך, אתה לא יכול לטפל בו. אתה יכול לתת לו השראה, אתה יכול לתת לו ליווי והכוונה, אבל הוא זה שיעשה את העבודה, והוא זה שיטפל בעצמו. אז זה אותו דבר עם אהבה. זה אותו דבר עם הרעיון של אהבה ללא תנאי. כן, בטח. בטח שאני מאמין בטח ש... אם זה עם תנאים, עכשיו, תנאים זה לא גבולות. שוב, אהבתי את התיאור שלך, של לשים את הגבולות בתוך עצמי. כאילו, זה בדיוק העבודה, להבין מי אני. להבין מי אני, איך את שמה גבולות בתוך עצמי, את מבינה מי את. כשאת מבינה מי את, אז את יכולה באמת להיות, לשים מראה נקייה לבן אדם שמולך. כך, תראה, זה אתה. לך תעבוד, תעבוד, אני פה. תעבוד, אני לא מנסה לשנות אותך. אני יודעת שזה מגננות, אני יודעת שזה מערכות הגנה שלך. לך תעבוד, אני פה, אני לא הולכת, כי זה הבטחה. שוב, אנחנו עומדים מתחת לחופה, ואנחנו מבטיחים, אני כאן לכל החיים. אנחנו מבינים מה אנחנו מבטיחים?
כן, זו שאלה טובה, ואני רוצה רגע, אני ככה אומרת, מצד אחד אני מתרפקת על הכיסא כזה, ויושבת ואני מאוד מסכימה עם הרבה דברים שאתה אומר, ובאותה נשימה אני כזה, לא שיש בי איזה אזור אי נוחות, אבל אני אומרת, וואו, יש מלחמה בחוץ כרגע, יש כל כך הרבה לבבות כואבים, יש אנשים במילואים שאנשים מחכות להם, ואני שואלת האם או איך אני יכולה להשתמש באנרגיה הזאת שנקראת אהבה. אתה אומר אהבה היא הריפוי הכי טוב לטראומות, זה לא משנה אם זה פצעי ילדות או דברים אחרים שקורים לנו גם בגיל יותר מאוחר. איך אני יכולה כרגע להשתמש, מי שמקשיב לנו וחווה כל מיני כאבים כאלה בתקופה הזאת, בגלל שוב מציאות מאוד כאוטית שקורית כרגע, אנחנו לא יכולים להתעלם ממנה, איך אני יכולה להשתמש באנרגיה הזאת שנקראת אהבה בתקופה הזאת?
תראי, אם יש לך אהבה, ואת נמצאת במערכת יחסים, אז זה מקום טוב להתחיל בו. כי המלחמה הזאת היא באמת הביאה מראה. כי היא קירבה אלינו את המציאות. ויש את הדיבור הזה של כן לחזור לשגרה או לחזור לשגרה. עכשיו, הדיבור הזה הוא כבר לא רלוונטי, כאילו, כולם חזרו לשגרה. עכשיו, מצד אחד כולם חזרו לשגרה, מצד שני עדיין יש משפחות חטופים, ועדיין אנשים, חיילים נהרגים קודם. אז אתה אומר כזה, מה זה, איזה שגרה בדיוק? אבל כולם חזרו לשגרה, כולל אני, כולם. אז כאילו, משהו פה לא הסתדר, שוב, זה כמו הדיסוננס הזה של הילד, משהו פה לא מסתדר לי, כאילו מצד אחד איך שגרה, מצד שני כולם חזרו לשגרה, מה קורה פה? ואז את מבינה, כשאת רואה, 3 הרוגים ביום, 2 הרוגים ביום, 5 הרוגים ביום, 6 הרוגים ביום, את מתחילה להבין את הרעיון העמוק מתחת למשפט, במותם ציוו לנו את החיים. כי כשאני אומר, חכו רגע עם השגרה, אני לא מתכוון שהם מתכוונים שנשב בבית ונפקה עליהם. זה לא מה שהם רוצים. המתים שלנו, זה לא מה שהם רוצים. לא רוצים שנשב בבית ונפקה. כל מה שהם רוצים זה שנבין מה אנחנו עושים בשגרה שלנו. כי אם אנחנו מתים פה, ואתם חוזרים לשטויות שלכם, ואתם חוזרים למרדף שלכם אחרי אישורים חיצוניים, ואתם חוזרים למרדף שלכם אחרי ריבים בפקקים, וריבים בבתי מרקחת, ובגידות, ואם אתם חוזרים למה שהיה פה לפני, אז מתנו לחינם. אז כשהמשפט במותם ציוו לנו לחיים, העבודה שלנו בתור מי שלא מת, בתור מי שלא מת, העבודה שלנו זה לנסות להבין מה הם מצווים. לנסות להבין מה זה החיים האלה שהם מצווים, למה הם מתו. ומה שהם מבקשים מאיתנו, זה לא לשבת בבית ולפקוט עליהם. מה שהם מבקשים מאיתנו, זה לכו תבינו מי אתם. לכו תבינו מה זה אהבה ללא תנאי. לכו תבינו מה זה משמעות. תעצרו. אתם בכיוון הלא נכון. אתם הולכים בכיוון הלא נכון. תעצרו ותתחילו להסתכל פנימה. אנחנו מתנו בשביל שאתם תבינו את זה. מי אתם? זו שאלה של זהות, הם מבקשים מאיתנו. ושוב, אם אין זהות, אם את לא יודעת מי את, אין שם אהבה. לכו תבינו מי אתם. לכו תבינו מאיפה משמעות מגיעה. לכו תבינו מה זה אהבה ללא תנאי. זה מה שהמלחמה הזאת מבקשת מאיתנו. היא לא מבקשת מאיתנו לשבת בבית ולפקוט עליהם. אבל היא גם לא מבקשת מאיתנו לחזור לשגרה.
כן, אני קוראת לזה, זה לא חזרה לשגרה, כי קודם כל זה לא יכול להיות כבר מה שזה היה, אלא זה יצירת שגרה חדשה.
בדיוק,
ומה שאתה אומר הוא מאוד יפה בעיניי, המקום הזה, אתה אומר, אוקיי, הייתה שגרה לפני זה, רצנו, העולם התהפך, הכל נשבר, ועכשיו כן. יש הזדמנות בעצם למסע אחר. וכל אחד עם היכולות שלו, עם הנקודת זמן שהוא נמצא, עם הכאבים שלו, אבל אין לחזור לשגרה, יש יצירת שגרה חדשה, עם כל הנתונים הכואבים יחד איתם, זה יכול לאפשר לנו בעצם נקודת מבט אחרת, או חדשה.
בדיוק.
אוקיי.
ואיפה את יכולה לראות את זה? הרי שוב, המלחמה הגיעה והגיעה עם הרע. בשבועיים הראשונים, בשלושה שבועות הראשונים, היינו במלא הלוויות. היו מלא הלוויות. ואני מדבר עם אנשים, ואני גם מרגיש את זה על עצמי. כמעט שלא יכולת, בזמן שעמדת שם בהלוויה, וראית אמא קוברת את הילד שלה, ושמעת הספדים, הספדים על אנשים שהיו גיבורים, ואנשים שהוציאו אור בחיים שלהם, כי זה מה שאתה שומע בהספדים על אנשים. כמעט שלא יכולת לשאול את עצמך, מה הם היו אומרים עליי אם אני הייתי מת עכשיו? ורק השאלה הזאת היא מספיקה, בשביל להבין שהלכנו בכיוון הלא נכון. וזה מה שהם מצווים לנו. תבינו מה זה החיים. תבינו את זה. זה לא מה שחשבנו. זה לא ללכת ולרדוף אחרי העושר, ולרדוף אחרי קידומים, ולרדוף אחרי רכבים חדשים מהניילון, ולרדוף אחרי אישורים חיצוניים, ולרדוף אחרי אפליקציות וסטוצים וויד. זה לא זה, זה לא זה. זה בריחה. זה בריחה מהחיים. החיים זה תבין מי אתה. תבין מי אתה. כי כשאתה תבין מי אתה ואתה תחיה את מי שאתה, אתה לא תשאל את עצמך את זה, שאתה תעמוד בהלוויה. אתה תגיד שאתה מוכן. אני מוכן. בוא. אני מוכן. עכשיו, הרגע הזה, אני מוכן. לא אכפת לי. וזה קצת זה, זה קצת, האם אתה מוכן? האם אתה מוכן שזה יהיה היום שלך? ואם אתה לא מוכן, יש לך עבודה לעשות. וזה לא ללכת ולהביא את זה מבחוץ, זה לא ללכת ולהיות הסמנכ״ל או משהו, זה לא ייתן לך את העבודה, זה לא ללכת ולהביא מצטיין דיקן באוניברסיטה, זה לא מה שייתן לך את זה, זה רק פשוט עוד אישור חיצוני שלעולם לא ימלא. זה מה שהם נראה לי מצווים, זה הציווי, במותם ציוו לנו את החיים. אולי צריך ככה לקרוא לפרק.
אז קודם כל אנחנו ממש בסיום, ואני חושבת שזו שאלה מאוד חזקה, שכל אחת ואחד באמת מוזמן לשאול את עצמו, אם עכשיו זה הייתי אני, מה היו אומרים עליי. אני חושבת שזה באמת שאלה כזה שאני ממש לוקחת ברגע נשימה. אז אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה רבה, על באמת שיחה משמעותית מבחינתי, שככה לקחה לכל מיני כיוונים, ובסופו של דבר עטפה את הכל באמת במקום של אהבה, ועל המשמעות העמוקה שלה. ואני אגיד לכל מי שמאזין ומאזינה לנו, שאם מצאתם משהו בפרק הזה, אפילו ככה איזה נקודת אור או אהבה, אני אשמח שתשתפו ותעברו הלאה, ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים. מקום טוב לאהבה ולרגשות כמובן. אז תודה רבה עמרי יקר.
באהבה גדולה.